שלום לכולם, אנחנו כבר עמוק בשבוע שלישי של המלחמה ועדיין מצד אחד כבר משיבים מלחמה ותוקפים ושואפים להכרעה, מצד שני עדיין ככה חשים בצורה מאוד חזקה את הפצעים, את הכאבים, גם על המתים וגם על השבויים, והלב שלנו נקרא בין הרצון להתקומם, לנצח, להתייצב, להתמלא בחוסן, להכריע, לבין כאב, געגוע, מצוקה, נוראות, תחושת נקמה, תפילה להצלה ולפדות. הימים האחרונים ממש, אני רוצה לשתף שבאופן אישי, אני חושב שגם הרבה מאוד חווים את זה, גם חיילים וגם כל מי שבעורף, אנחנו ב... תחושה כזאת של עצירה במקום, איזה מין המתנה, שהייה, לא ברור קצת לאן הדברים הולכים, עמימות. והימים האלה מביאים תחושות לא פשוטות, כי ככה מאז הטבח הנורא, פרוץ המלחמה בשבת, חלק מהתחושות שהתעוררו בנו היו תחושות של חירום והתגייסות ואיזושהי מין מוכנות ככה לא לחשוב הרבה. גם שוב, גם מי שרץ אל החזית בצבא, גם מי שנשאר מאחורה בעורף, הייתה זו תחושה של התגייסות, לכידות, המוכנות לקפוץ, המוכנות להתמסר, יהיה מה שיהיה. וככל שהזמן עובר והמציאות עצמה הופכת להיות מורכבת, והמהלכים גם של המדינה, הצבא, וגם בתוך החיים האזרחיים עכשיו, הופכים להיות יותר איטיים ויותר מורכבים, פתאום כל הנושא של התגייסות והתלכדות והתמסרות הופך להיות יותר מורכב. כמובן קודם כל באמת בעורף, אבל גם מי שבחזית, אני יכול באופן אישי לומר שזו תחושה שכל יום מחדש אני קם בבוקר ואני בעצם צריך שוב לשים את עצמי כאן. אני רוצה להיות כאן, אני רוצה להשתתף בלחימה, אני רוצה לנצח, אני רוצה להציל את מי שאפשר להציל, להגן, להרים את קרן ישראל, להכריע, לבנות כאן את הביטחון שלנו מחדש, לעזרת ישראל מיד צר, לתת ביטחוני במקווה ישראל. ומצד שני גם אני רוצה לא להיות כאן, רוצה לחזור אל החיים שלי, רוצה לחזור אל החיים הרגילים, מין שאיפה טבעית בכולנו, רגע לנסות להתכסות בשגרה מתוך כל הדברים שמאיימים פה. וככל שהזמן עובר והלחימה עצמה רגע עוצרת, שוהה, עוד לא יודעת את הדרך, אז המתח הזה גובר בין הממד של ההתגייסות הפשוט לבין הממד שגם לא בטוח, שמאסס, ובעיקר התחושה שאני מרגיש, ואני גם שומע ככה מחברים מסביב, אני בטוח שעוד הרבה מרגישים מסביב, היא איזשהו צורך בעצם כל יום מחדש, כבר ככה אנחנו ביום ה-17, ה-18 תכף ללחימה, כל יום מחדש רגע להיות מוכן שוב להתמסר אל המרחב הזה ולקום ולעשות ולהיות על אף החששות, על אף אי הוודאות, ובכלל כל התנועה הזאת של מלחמה מאתגרת וכל הזמן לוחצת על הכפתור הזה של מסירות הנפש. אז ככה מתוך התחושות האלה אני רוצה להציע כמה מחשבות, ללמוד ביחד תורה של רבי נחמן וליקוטי מוהר"ן, תורה ממבב בליקוטי תניאנה, תורה שבה רבי נחמן עוסק במסירות נפש. והמשפט שאיתו רבי נחמן פותח את התורה הזאת הוא משפט ממש מופלא. הוא אומר כך: מסירות נפש יש לכל אחד ואחד מישראל בכל יום ובכל שעה. כבר המשפט הזה לוקח את המושג מסירות נפש, שזה מושג עם עוצמה, מושג טוטלי, מושג ש... כן, באחדות של תוכן וצורה, אומר להתמסר. מסירות הנפש מזוהה אצלנו עם מוות, מזוהה אצלנו עם גבורה אלוהית, עם איזשהו סוג של התנתקות מכל כבלי החיים וקפיצה מטורפת למרחב אחר, למרחב של באמת של עין ושל התבטלות ומסירות למען אחרים, למען עם ישראל, למען ערכים. אבל רבי נחמן התחיל את העיסוק שלו במסירות הנפש ובעצם מפרק אותו. ואומר, יש לכל אחד ואחד מישראל, כאיזה מין אמירה פשוטה, ובכל יום ובכל שעה. והפריזמה שבה רבי נחמן מסתכל על מסירות נפש היא באמת לא פריזמה הירואית. היא כן תהיה הירואית, אבל היא הולכת רגע לרזולוציות הרבה יותר קטנות. הדוגמה הראשונה שרבי נחמן נותן, כגון אדם שנותן ממונו לצדקה. והרי הממון הוא הנפש. כמו שכתוב בשכרו של פועל בתורה, כי אליו הוא נושא את נפשו. דהיינו שאדם מוסר נפשו ביגיעות וסכנות קודם שמרוויח הממון, ואחר כך נוטל הממון ונותנו לצדקה בשביל השם יתברך, נמצא מוסר נפשו. הדוגמה של צדקה היא דוגמה מאוד מעניינת, כי אנחנו בדרך כלל חווים את מצוות הצדקה כאיזה מין מובן מאליה, בוודאי שצריך לתת, להשפיע, אבל אומר רבי נחמן, רגע, הצדקה זה לקחת משהו שעמלתי עליו. התורה מתארת את שכרו של פועל, את עבודתו של אדם, ואת השכר, השכר אליו הוא נושא את נפשו, וכל אדם שעובד מרגיש את הדבר הזה כחוויה קיומית. גם המאמץ, הסיזיפיות, העובדה שהכסף בשבילנו הוא ביטחון, הוא פרנסה, הוא איזה משהו שאנחנו מתעסקים בו, הוא סובב, הוא מגדיר אותנו, אנחנו עטופים בו. ופתאום לקחת את הדבר הזה, את הביטחון הקיומי שלך, ושוב, זה לא שהמאה שקל שאדם ייתן עכשיו לצדקה, או האלף שקל שייתן לצדקה, מסכנים את ביטחונו. אבל אומר רבי נחמן, בסופו של דבר, לקחתי משהו, מסרתי את נפשי עליו, ואני נותן אותו למישהו אחר. הדוגמה הזאת מחדדת שכשרבי נחמן מדבר על מסירות נפש, הוא בעצם לא מדבר רק על מעתק של הנפש ממרחב אחד למרחב אחר, איזושהי קפיצה של הנפש ממרחב חיים למרחב מוות, איך שאנחנו בדרך כלל חווים את מסירות הנפש, אלא מסירות הנפש, רבי נחמן נותן איזה מובן כמעט מילולי, יש נפש, והנפש שלנו מורכבת בכל הדברים שאנחנו משקיעים את עצמנו בתוכם, אנחנו מתמסרים לעבודה, לפרנסה, לבניית החיים שלנו, ואני יכול לבצע בתוך המרחב הזה איזושהי תזוזה. אני לוקח את הנפש שלי ומסיט אותה מהמרחב הרגיל שלה אל האחר, אל הזולת. וזו דוגמה אחת של מסירות נפש, שהיא בעצם, הייתי אומר, יכולת לקחת את הנפש שלי, לפרק אותה קצת ולתת את המקומות שבהם אני משקע את עצמי, כורך את עצמי, שם את עצמי, לתת מהם למישהו אחר. הדוגמה הזאת היא ברזולוציה יותר קטנה מהמובן ההירואי של מסירות נפש, אבל באמת היא עדיין מדברת על מה מסיים לקחת את הנפש שלי ממרחב אחד למקום אחר. הדוגמה השנייה שרבי נחמן משתמש בה היא עוד יותר מעניינת. הוא אומר כך, וכן בתפילה. כן, כל אדם ישראל יש לו מסירות נפש כל יום בתפילה. דעית במדרש הנעלם, הוא מצטט מהזוהר, שהתפילה היא בחינת כי עליך הורגנו כל היום. זה בכלל פסוק מאוד מאוד מעניין להשתמש בו ביחס לתפילה. התפילה היא רגע שאדם, בעצם אדם ישראל שמתפלל, הוא עליך הורגנו כל היום. ומה הכוונה? אומר רבי נחמן, היינו מסירות נפש, כי צריך יגיעה גדולה ומלחמה גדולה עם המחשבות והבלבולים ותחבולות, לנוס ולברוח מהם, ועל זה נאמר כי עליך הורגנו, וכולי נמצא שהוא מסירות נפש. הדוגמה פה היא מאוד מעניינת, כי בעצם רבי נחמן אומר, למה תפילה היא מסירות נפש? היינו חושבים על זה שתפילה היא מסירות נפש, כי אני מזיז את הנפש שלי ממרחב ארצי למרחב אלוקי, התפילה היא סוג של טרנספורמציה למרחב רוחני יותר, אבל לא כך מסביר רבי נחמן את מסירות הנפש שבתפילה. מסירות הנפש בתפילה היא התעוקה הזאת להתמודד עם המחשבות, הבלבולים, לנוס, לברוח, לנסות לכוון, וזו הגדרה מאוד מעניינת קודם כל, כי היא מאפיינת את התפילה כמרחב שהוא, ודאי לא, זה לא ציור של תפילה אידאית כזאת, תפילה נקייה, צלולה, זקה, כוונה, אלא תפילה כמרחב של מאבק. כמרחב של סיזיפיות כזאת בין אדם לבין עצמו, לנסות להצליח לחשוב, לנסות להצליח לכוון, לנסות להשקיט מחשבות, איזשהו מין מרחב שכרוכות בו מנוסה, לברוח, תחבולות, מחשבות, בלבולים, איזה מין. אני חושב שזה תיאור, אגב, אני יכול הרבה פעמים להזדהות איתו, שלפעמים התפילה יש בה איזשהו סוג של מרחב כזה שנורא נורא רוצה ממני, כוונה, צלילות, אחדות, נוכחות, לגעת בדברים עמוקים, לחשוב, ובעצם, אבל כל הזמן, זה מתפזר, זה בורח, אני חושב על מקומות אחרים, הרבה פעמים התפילה עצמה יכולה להיות אוטוסטרדה שלמה של מחשבות, דווקא הניסיון להתרכז, זאת אומרת, ברגעים יומיומיים פשוטים, אני הרבה יותר מרוכז מאשר בתפילה שאני מנסה להתרכז, ודווקא הניסיון הזה להתרכז, מביא איזה מין בליל של מחשבות ועיסוקים ותזוזות שהולכות לכל מקום, אומר רבי נחמן, דווקא המרחב הזה, הוא מסירות הנפש, אני אנסה לתרגם את זה. במילים שלי, אני חושב שהמסירות הנפש שרבי נחמן מאפיין אותה באמצעות התפילה, מסירות נפש הכוונה היא המוכנות להתמסר למרחב שכזה. יהודי שנכנס להתפלל, בעצם מוסר את עצמו למרחב שבו יהיה לו גם מעיק. כלומר, זה מרחב שמאוד מאוד רוצה ממני. התפילה רוצה ממני, התפילה מסמנת לי כוונה, עומק, דיבור עם השם יתברך, נגיעה בעמקי הנפש, פתיחת הלב, זקות, צלילות, דברים שבעצם אני רוצה אותם, הם יעדים עמוקים, יעדים רוחניים, הם חיי רוח, חיי עבודת השם, חיי דבקות, אבל זה לא פשוט, כי ברגע שאני מכניס את עצמי לתפילה, אני מכניס את עצמי למקום שמאוד מאוד רוצה את זה, אבל החומר שהוא עובד איתו, המטריה שהוא עובד איתה, היא מטריה שלא נענית לזה. הגוף, הנפש, הדעת, לא נענים לתפילה בקלות. ובעצם אומר רבי נחמן, מסירות הנפש זה המוכנות שלי להיות יהודי של תפילה. להיות יהודי של תפילה זה אומר שאני בעצם אני נכנס לאיזה סדר, איזה מין מרחב שהפיזיקה שלו היא רוצים גבוה, נמצאים נמוך וכל הזמן חיים את המתח הזה, מתחמקים, מנסים, מזקקים, עוצרים שוב, שוהים, שוהים אחרי, שוהים לפני, פירוש המילות, כוונת הלב, בלי כוונה, כמו שאנחנו מכירים גם מהלכות תפילה וגם ממצב התפילה. התיאור הזה בעצם הוא, אני חושב שהוא גם מטאפורה בכלל ליהודי שמוסר את עצמו לחיי ההלכה. המוכנות להיות איש הלכה, המוכנות להיות יהודי של מצוות, היא בעצם לבוא ולהגיד, אני מוכן למסור את עצמי לתוך איזשהו סדר, שהוא לא הסדר הפשוט של המציאות. הסדר הפשוט של המציאות הרבה פעמים לא כל הזמן שם אותי בפער, בין רצוי למצוי, בין אלוקי לאנושי. הסדר של הדברים הטבעי הוא מין הכל בהכל, בלול. התפילה, ואני רוצה גם להגיד באופן רחב יותר, עולם המצוות, עולם של עבודת השם, בעצם כשאני הולך להיות בן אדם כזה, כשאני בונה את עצמי כבן אדם כזה, אני בעצם אומר, אני מתמסר למרחב שבו אני כל הזמן אהיה במתח הזה, אני כל הזמן אהיה, שוב, לא שזה מרחב שהוא רק תעוקה, אבל אני רוצה רגע לגעת בדבר הזה, למרחב שבו הנפש שלי יש לה אכזבות, יש לה ציפיות, יש לה גם הצלחות, יש לה גם רגעים שזה מצליח, אבל זה מין מרחב שבו אין מנוחה, אלא יש כל הזמן תנועה בין הרצוי למצוי, תנועה בין הזך ללא מכוון, תנועה בין מה ש... כן, העמדה הזאת של להיות מצווה, להרגיש שרוצים ממני משהו, ולהרגיש גם שאני רוצה לקיים את זה, אבל אני גם לא מצליח לקיים את זה, וככל שאני רוצה לקיים את זה, התיאורים בחסידות של קיום המצוות, וגם בקבלה, הם שאדם רוצה לקיים מצוות, כל החיצונים באים, כל המזיקים, כל הקליפות באות לנוק מהדבר הזה, כי זה רגע שאדם מאוד 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 רוצה. ומצד שני, החומר, המציאות, הגוף, הנפש, התרדה, התודעה, לא מתמסרות לזה בקלות, ודווקא שם רבי נחמן מזהה מסירות נפש, ובמובן הזה, הדוגמה הזאת של מסירות נפש כבר לוקחת אותנו צעד קדימה, מסירות הנפש היא לא רק לקחת את הנפש שלי ולתת ממנה למרחב אחר, לתת ממנה למישהו אחר, כמו שרבי נחמן תיאר באמצעות הדוגמה של הצדקה, אלא מסירות הנפש היא בעצם למסור את הנפש למרחב שבו היא כל הזמן תצטרך להתמודד, היא כל הזמן תהיה בפער שבין הרצוי לבין המצוי, הנפש תהיה שם כל הזמן במתח שבין השאיפה, התפילה, הכוונה, הרצון לקיים מצוות, לעשות רצונך אלוקי חפצתי, לבין העובדה שזה לא, שזה בורח, שזה חומק, שככל שאתה רוצה זה חומק ממך, ככל שאתה משחרר אז אתה כבר לא מצליח לאחוז את זה, ואתה לפעמים רוצה וזה מצליח, לפעמים רוצה וזה לא מצליח. כל התנועה הזאת שבתפילה אנחנו חווים אותה הרבה, ובוודאי בקיום מצוות, ככה בנחן מתאר את עצמה, מתאר את המושג של מסירות הנפש, ואני כבר רוצה לקחת משם, תכף נעשה עוד צעד קדימה עם רבי נחמן, אבל כבר לקחת רגע מהתיאורים האלה של רבי נחמן, מסירות הנפש למצב שבו אנחנו נמצאים. מסירות הנפש, לנסות לתרגם אותה למציאות שאנחנו חיים בה כיום בארץ ישראל, במדינת ישראל, היא בעצם המוכנות להתמסר למרחב שיש בו את התעוקה הזאת. אנחנו, אני חושב, במיוחד בימי מלחמה כאלה, במיוחד מול רשע ואכזריות ונוראיות של אויבים שלנו, אנחנו לפעמים מסתכלים ו... למה אנחנו לא חיים באיזה מקום, לא יודע, תאילנד, ניו זילנד, שוויץ, שאין בו את המפלצת הזאת על הגדר, אין בו את האויב שרק מחכה שתרדם בלילה ויבוא לרצוח אותך. ואתה רואה, אבל כי אליך הורגנו כל היום, אני רוצה רגע להשתמש בפסוק הזה שרבי נחמן משתמש ביחס לתפילה. זה המצב היהודי, המצב היהודי הוא מצב שרוצה. הוא רוצה מהקדוש ברוך הוא, רוצה מהעולם, הוא רוצה מעצמו, הקדוש ברוך הוא רוצה ממנו, העולם רוצה ממנו. ואנחנו כל הזמן מתמודדים עם הפער הזה של הרצון לשקט, לפשטות, תעזבו אותי, חיים רגילים, בלי איומים, בלי מתח, בלי מקום שכל כמה שנים יש סבב לחימה, בלי האיום הזה של מפלצת שרק מחכה לשחוט אותך, לבין המוכנות, כן, להיות במקום כזה, להיות בין הארץ הזאת, בין העם הזה, בעבד השם שבעצם מוסר את עצמו, הרי אני בעצם מוסר את עצמי להיות חלק מהמרחב הזה, אני מוסר את עצמי לתעוקה הזאת, לאיום הקיומי הזה, לא תמיד יהיה איום קיומי, יהיו שנים שקטות, יהיו שנים מצלחות, יהיה ביטחון, יהיה חוסן, אבל אני מוסר את עצמי, זה מסירות הנפש, אני מוסר את עצמי שוב ושוב למקום הזה, ואני ממש מרגיש ככה שמדי בוקר במצב המלחמה הזה, אבל זה גם אני חושב מאיר על ימים אחרים, אולי פחות מאיימים ופחות קשים, אבל גם ימים של פיגועים וימים של צרות וימים שעם ישראל חווה דברים קשים, והמוכנות לקום בבוקר ולהגיד, אני אכן כן, אני אומר לזה שוב ושוב ושוב, כן, אני שוב מוסר את עצמי למרחב הזה שיש בו את המתח הזה, שרוצים ממני משהו, כי עליך הורגנו כל היום, כן? וזה לא שוב רק הירואיות של מוות על קידוש השם ומיצוי של ערכים נעלים באמצעות המוות, אלא דווקא חיים, כן? חיים של מסירות נפש, חיים שבהם אנחנו נמצאים במצב התעוקה הזה ומוכנים להתמסר אליו, מוכנים להתמסר אל הסדר הזה. רבי נחמן ממשיך, אני רוצה לעשות איתו עוד צעד אחד, והוא אומר כך, ודע שהמניעות שיש לכל אחד לעבודת הבורא יתברך, כן, שעליהם הוא צריך למסור את הנפש, המצוקות, המכשולות, המועקות האלה שהן מרכיבות את מרחב מסירות הנפש, המניעות שיש לכל אחד לעבודת הבורא יתברך שמו, כל אחד ואחד נדמה לו שהמניעות שלו גדולים יותר משל חברו וקשה לעמוד בהם, דע שלכל אחד אין לו מניעות רק כפי כוחו, כפי מה שיכול לשאת ולעמוד בהם אם ירצה. רבי נחמן טוען שבעצם, אני כבר אנסה רגע שוב, כבר לתרגם את דבריו צעד קדימה, שהמכשולים, הבליטות האלה של המציאות שמגרדות אותנו, שמכריחות אותנו למסור את הנפש, שוב, למסור את הנפש, לא למות ולהתנתק מן החיים, אלא מסירות הנפש של החיים, העקות, המועקות, המצוקות האלה, הקשיים, הפחד, הפחד שכבר הופך להיות מצב קיומי, האיום, עליך הורגנו כל היום הזה, הוא אומר רבי נחמן דווקא, איזה סוג של תמונת מראה של האדם, גם אולי תמונת מראה של עם ישראל באופן כללי, אבל גם של כל אחד ואחד מאיתנו שחווה את הדברים האלה. הדברים האלה בסופו של דבר, הם יש בהם כמובן ממד אובייקטיבי, אבל אומר רבי נחמן, הם רק כפי כוחו, כפי מה שיכול לשאת ולעמוד בהם אם ירצה. אני רוצה להגיד, זה לא רק שזה כפי כוחו, זאת אומרת שכל אחד, המניעות שלו והמועקות שמגרדות את תלות מסירות הנפש, הם כפי מה שהוא יכול לשאת, אלא בעצם גם סוג של תמונת ראי של הדברים שמאתגרים אותו. כל אחד חווה את מסירות הנפש, חווה את הדברים שהם מימים עליו כראי נפשו, כראי יסודות ליבו. אבל הדבר הזה יש בו גם פתח לחשוב שבעצם המקומות, המרחב הזה שבו אני מוסר את הנפש, הוא מרחב שמתקשר עם יסודות הנפש שלי. המקום שבו אני צריך למסור את הנפש הוא כנראה איזשהו מקום שגם יש לי שם משהו. לא סתם אני שם מרגיש את נקודת ההתמסרות. נקודת ההתמסרות היא בעצם איזשהו סוג של תחושה שמשהו שם רוצה ממני משהו, ואני לא יכול, וזה מפחיד אותי, וזה מאיים עליי, אבל מכיוון שזה מפחיד אותי ומאיים עליי, יש שם איזשהו סוג של מקום שקשור לנימי נפשי, שאני... אם תתעורר בתנועה של מסירות נפש, הנפש שלי תצליח לגדול ולהיות שם. אני חושב שהדבר הזה גם בעצמו מחזק שוב את העובדה שאצל רבי נחמן מסירות הנפש היא לא מסירת נפשו למיטה, אלא מסירת נפשו לחיים. לחיים שבהם, שוב, המוכנות הזאת להתמסר, ללהיות מועק, ללהיות מאוים, ללהיות מפוחד, לקום כל בוקר ולהגיד, אני לא רוצה להיות פה, אבל אני אקום, ואני אלחם, ואני אהיה כאן, ואני אעשה את זה, ואני לא אברח, אני לא אתכחש, אני לא אתעלם, יהיה מקום שבו גם הנפש שלנו גדלה. לקראת סיום, רבי נחמן כותב שכאשר אדם, בנקודת ההתמודדות של מסירות הנפש, הפתח שרבי נחמן רוצה לפתוח, האמצעי, אחד האמצעים, אחד מכלי המלחמה שרבי נחמן מדבר עליו, הוא הצעקה. ואזי צריך לצעוק לאביו שבשמיים בקול חזק, מעמקי הלב. ואזי השם יתברך שומע קולו, הוא פונה לצעקתו. ויכול להיות שמזה בעצמו ייפול ויתבטא לגמרי כל הקושיות וכל המניעות הנ"ל. ועל כל פנים השם יתברך שומע קולו, וזה ישועתו. ולכן, שמע השם קולי אקרא, מצטט רבי נחמן מתהילים, ראשי תיבות, קושייה. שכשמתגבר עליו הקושייה, הקושי, צריך לקרות בה ולצעוק, ואזי שמע השם קולי אקרא. הרגע של מסירות הנפש הוא בסופו של דבר הרגע שבא לנו לצעוק, בא לנו להגיד חלס, די, אני לא רוצה, בא לי הביתה, בא לי את החיים שלי, אני רוצה ולא רוצה, אני רוצה לנצח, יש שם צעקה, והצעקה הזאת היא הרגע של הגירוד. זה רגע להשתמש במושג הזה, הרגע שהנפש מתגרדת. וזה הרגע של רבי נחמן, וזה בעת מסירות הנפש, והרגע שבו הנפש עכשיו נפתחת, משהו מגרד אותה, משהו סודק אותה, משהו פותח אותה, משהו גם קורא לה, משהו גם יצמיח אותה, והמוכנות לא לברוח. אבל מצד שני, גם רבי נחמן לא אומר שחובה לקפוץ על כל מכשול. רבי נחמן לא מדמיין פה מישהו שמתגבר על כל המכשלים, אלא מישהו שכשזה מגרד אותו, כשמרחבי מסירות הנפש מגרדים אותו, כשלהיות יהודי, כשלהיות אזרח ישראלי, כשלהיות אדם בישראל, עם כל האיומים ועם כל העיניים של העולם עלינו, כלהיות אדם שומר מצוות, להיות אדם שמתפלל בעולם חילוני ובעולם, כל הדברים האלה, מיני ומיני, מכל מיני סוגים ומרחבים של מסירות הנפש, מסירות הנפש של החיים, שרבי נחמן מדבר עליה. רבי נחמן לא אומר, תקפוץ, יהיה בסדר, תדלג על כל המכשלים, תמסור את הנפש והכל יקרה. אנחנו תצעק. הצעקה היא בעצם הביטוי החזותי, היא הביטוי הווקלי, היא הביטוי הפיזי של מסירות הנפש. כי הצעקה אומרת, זה מגרד אותי, ואני לא רוצה, ואני כן רוצה, ואני לא בורח, אבל אני צועק. ואומר רבי נחמן, שמה השם קולי יקרא, ראשי תיבות קושייה, זאת אומרת, הקושי מצעק אותי, וכשאני מצעק, אני צועק אל השם, ובעצם רבי נחמן מזמין אותנו לחשוב שברגע שאני צועק, בעצם גם השם יתברך כבר חייב להיות בסיפור הזה. הצעקה מעוררת את הקדוש ברוך הוא אל מוסרי הנפש, אל המתמסרים אליו, אל אלה שמוכנים שוב ושוב ושוב להתמסר אל הדבר הזה, ולא לוותר, וגם אם הם ויתרו ומנהלים עכשיו מלחמה בחזית אחרת, אז גם שם הם יסרו את הנפש, וגם שם הם יתגרדו, כי לא חובה להיות כל הזמן על אותו מכשול, לפעמים צריך לדעת גם לסגת אחורה, וגם שם יצפו התעוקות, וגם שם תצפה הניסיון של מסירות הנפש, וגם שם האדם צריך לצעוק, והכן שהאדם יצעק, אזי השם ישמע צעקתו, יכול להיות שמזה בעצמו ייפול ויתבטא לגמרי כל הקושיות והמניעות, ויכול להיות שלא. אבל על כל פנים, השם יתברך שומע קולו, ואזי אין לו שום מניעה, וליבו חזק ואמיץ, כך מסיים רבי נחמן, וגם אפילו מלא בגבורה של הגיבורים, והוא רק מחוזק ואומץ הלב, למי שיש לו לב חזק ביותר, לרוץ בקשרי המלחמה, והמלחמה הזאת היא מלחמת הנפש, המוכנות להתמסר. ושוב, המוכנות להתמסר, אני ממש רוצה להדגיש, אני חושב שרבי נחמן מנסה ללמד אותנו שהיא לא הירואית, והיא לא זוקקת להיות מישהו שמסתכל עליו בהערצה ונאמר, וואו, הוא הצליח, אלא היא המוכנות להתמסר לזה, שזה יגרד אותי, שזה יצעק אותי, ולצעוק. ויכול להיות שאדם צועק במקום אחד, ונסוג אחור, ומחדש את קשרי המלחמה שלו במרחב אחר, אבל גם שם יהיו קשרי מלחמה, וגם שם הוא יצטרך לצעק, ולפעמים השם עוזר לו, וצעקתו מפילה, וזו ישועתו, ולפעמים עדיין לא, אבל על כל פנים, השם יתברך, ישמע קולו. אני רוצה לסיים בשני דברים מאוד מיוחדים. אחד, זה דברים של המשנה ברורה, שכותב על כוונת קריאת שמע, שולחן ערוך בסימן סמך א', כותב, יזהר לקרות קריאת שמע באימה, ביראה, ברטט ובזיע. וזה מעניין שהשולחן ערוך מסרטט את כוונת קריאת שמע, שאנחנו כבר שומעים אליה במשנה ובגמרות, הכוונה היא, השולחן ערוך מסרטט אותה באימה וביראה, ברטט ובזיע. זה עניין לעצמו לענות בו, למה אימה, יראה ורטט וזיע. אבל המשנה ברורה על אתר מפרש, אומר כך, ונראה, דאימה ויראה זוהי, באופן זה, שיכוון בשעה שהוא קורא את שמע לקבל עליו עול מלכות שמיים, להיות נהרג על קידוש השם המיוחד. וזהו בכל נפשך, אפילו נוטל את נפשך. ועל זה אמר הכתוב, כי עליך הורגנו כל היום. כי אז בכוונה זו יקראנה באימה וירה ורדת וזיה. ישנה אמרה בעצם, אני חושב מנסה ככה לחפש את המימוש של דברי שולחן ערוך, איך קוראים קריאת שמע כל יום, פעמיים ביום, אחד הקטעים הכי יסודיים, הכי יומיומיים, ולפעמים גם הכי בנאליים. אבל אומר השולחן ערוך, בהמה בירה ברטט ובזיע, איך קוראים קריאת שמע בהמה ובירה? אומר המשנה ברורה, ממש לדמיין. כן, אני, היו שנים שהלכתי עם הכוונה הזאת ממש, זאת אומרת, הרי קריאת שמע זה בכלל אקט של סגירת העיניים, איזה סוג של עיון של המציאות. אומר המשנה ברורה, יכוון בשעה זו להיות נהרג על קידוש השם, זאת אומרת, ממש, להיות מוכן למות. עכשיו, יש משהו במשנה ברורה הזה שהוא מופלא, כי הוא בעצם מייצר בקריאת שמע, בעקבות השולחן ערוך כמובן. ששוב, זה רגע יומיומי, קבוע, תמידי, אפילו כמעט בנאלי, הוא מנסה בעצם לומר זה, פוך, זה רגע שבתוך היומיומיות אדם פתאום אומר, רגע, אני מוכן למות. איזשהו מין פיפס של הירואיות, איזו קריאה של המציאות הרגילה, לכדי מסירות נפש. אני מודה שבעקבות הדברים של רבי נחמן, אני חושב על דברים של המשנה ברורה, ורוצה להציע בעקבות רבי נחמן איזה סוג של הצעה בצד דברי המשנה ברורה, שהאימה והיראה פה הן לא הירואיות, הן לא דרמטיות, אלא האימה והיראה, אני רוצה למשוך אותם שוב לכיוון היומיומי והבנאלי, התעוקה הזאת, הלחץ, הסטרס, הסטרס הזה של, שתוקף אותנו מדי פעם, של להיות יהודי, להיות שומר מצוות, להיות עבד השם, להיות בארץ ישראל, לחיות את החלום של עם ישראל ולשמור את הדבר הזה, את הסיפור הזה, זה משהו שכורך בתוכו סטרס, דאגה. שיום אחד עלולה המפלצת הנוראה, האויבים האכזרים, לקום, להורגנו, לחטוף, להשליט טרור. זה לא שעכשיו אני רק צריך לדמיין את עצמי קופץ על רימון וצועק שמע ישראל, שזאת מדרגה עליונה, אבל יש כאן מדרגה יומיומית של אני מוכן להתמסר למועקה הזאת, ללחץ הזה, אני מוכן להתמסר לזה. אני רוצה לסיים בדברים שכתב הרב שגר בשיעורים שלו לקוטי מוהר"ן על תורה אחרת, אבל הוא כותב על מסירות נפש, הוא כותב כך, הוא מתבסס על המושג הקבלי של העלאת מים נוקבין. מים נוקבין זה תיאור שבעצם האדם בפעולתו הרוחנית מציף יסודות תחתיים, בשפה רגשית נוכל לומר, הוא מציף יסודות קמאיים, גם מאוויים ותשוקות ופחדים, כל מיני מקומות ששייכים לרבדים יותר קמאיים של האדם. וסביב הדבר הזה, הרב שגר מדבר על מסירות נפש, והוא כותב כך, כאשר אדם שופך את ליבו בתפילה, מתוך השתוקקות, הרי זה כאילו הוא מעלה את עצמו על גבי המזבח. וזהו זיווג, זיווג בין המים הנוקבין למים דוכרין, לכוח הזכרי, וזהו אקט של התמסרות. אדם מוסר את עצמו לקדוש ברוך הוא, והקדוש ברוך הוא כביכול מתפרנס מזה, מנשמותיהם של בני האדם. וברגע שהאישי הופך לקורבן, הוא מקבל ממד של נצח, וממנו נוצרים שפע ומלאות החוזרים אל בני האדם. השגר מתאר את מסירות הנפש, במודל ששוב אנחנו רגילים לחשוב עליה, במודל של קורבן, כרגעים קטנים שבהם האדם מוכן לחתוך מעצמו פיסות, ושוב, לא רק כדי להעתיק אותם מן הארצי אל האלוקי, מחיים רגילים לחיים של מסירות נפש והירואיות גדולה, אלא באיזה סוג של האדם מוכן לתת אותם לקדוש ברוך הוא, מוכן להתמסר, הוא מוכן לתת אותם. וזה סוג של איזושהי הזנה כביכול, שאנחנו מזינים את הקדוש ברוך הוא. אנחנו רואים כל יום בתפילה, תנו עוז לאלוקים, על ישראל גאוותו, כשעם ישראל מוכן לחיות תחת איומים ועדיין לחיות במדינת ישראל, ולשוב ולהכות באויבינו ולבנות את עצמנו מחדש, ולא לוותר, ולדעת שלא משנה מה יקרה, אנחנו לא נוותר. זאת מסירות נפש של המוכנות לחיות בסדר הזה, המוכנות לחיות במרחב הזה, בפיזיקה הזאת, שהיא גם מפרנסת את הקדוש ברוך הוא, היא נותנת לקדוש ברוך הוא משהו. וכשזה מפרנס את הקדוש ברוך הוא, כן, המים עולים מלמטה, המים התחתונים, המים שבני האדם מציפים, המקומות הפחדים, המצוקות, הסטרס, הלחץ הנפשי, מסירות הנפש, ההתגייסות, המוכנות ללכת למלחמה ולמסור את הנפש, המחיר שהבית משלם, הפחדים שאדם, כל הדבר הזה הוא בעצם גם מזין את הקדוש ברוך הוא. והקדוש ברוך הוא בתורו משפיע מחדש, פסוק של זיווג, הקדוש ברוך הוא משפיע מחדש שפע על בני האדם. אז עם הציור הזה אני רוצה לסיים ולהתפלל שהקדוש ברוך הוא, שנצליח להתמסר במסירות נפש של חיים, לחיים ולא למוות, לסובה ולא לרזון, לברכה ולא לכללה, לחיים ולא למוות. שמסירות נפש שבה נחיה, אבל לא נברח מהתעוקות, אלא נמסור את עצמנו אליהם, נלחם, נישא את זה, נחזיק את זה, כי עליך הרגנו כל היום כדי לחיות. והמוכנות שלנו להתמסר תהיה העלאת מים נוקבין, איזה מין השפעה, נתינה של האדם למעלה, איזושהי הצפה שהקדוש ברוך הוא גם יגדל ממנה, יתפרנס ממנה, יזו ממנה, וישפיע עלינו בחזרה ביטחון, שלום, החזרת כל אחינו לביתם, הרמת קרן ישראל עמו, הרמת קרן משיחו, הרמת החוסן שלנו והיכולת לבנות במרחב הזה את החיים שלנו הלאה, שגם הם יצטרכו בתורם שוב להתגרד במסירות הנפש ולצעוק, אבל הצעקה בעצמה כבר תהיה, אולי תפיל את כל הקושיות, ואם לא, על כל פנים, השם שומע קולו. אני רוצה לסיים באמת בתפילה להצלחת כל המשימות שלנו בחזית ובעורף, כל החיילים והחיילות וכל מי שבבית, כל עושי החסדים, כל עומדי התורה והמתפללים וכל עם ישראל, שהשם יערה עלינו רוח ברכה, ננצח, נמשיך למסור את הנפש באור פני מלך חיים.